You have reached your destination.
הסינגולריות, פודקאסט על בינה מלאכותית שפוגשת מציאות, עם גלית גלפרין וחן שיר.
ברוכות וברוכים הבאים לסינגולריות, הפודקאסט שמדבר על הבינה המלאכותית ומה היא עושה לחיים שלנו. בכל פרק אנחנו פוגשות מומחים בתחומם ומנסות להבין יחד איתם לאן ה-AI לוקח את האנושות ואת התחום שלהם. הוא בפרק היום איתמר פרידמן, מנכ"ל ומייסד משותף, co-founder, של קודיום AI, שעוזרת למפתחים לכתוב את הטסטים שלהם באמצעות AI. אז למה בעצם מפתחים צריכים עזרה בכתיבת קוד, איך AI עוזר להם ומה זה עושה לתפקיד של המפתח? את כל אלה אנחנו נשאל אותו ונדבר גם ביחד קצת על למה זה בכלל מעניין. יש. אז היי גלית!
היי חן!
מה נשמע?
בסדר גמור.
טוב גלית, אז לפני שאנחנו מתחילות, אני רוצה להזכיר למאזינים שלנו שיש לנו אינסטגרם ממש הופע, ואנחנו מעדכנות שם גם כשאנחנו מקליטות, וגם על מאחורי הקלעים טיפה, וגם על הפרקים שמשתחררים, והכי הכי מעניין בעיניי זה מה קורה חדשות בלייב, על דברים שקורים ב-AI בעולם ובישראל, וספציפית גם על אירועים, אז אתם מוזמנים לבוא ולעקוב אחרינו, חפשו סינגולריות באינסטגרם, או תחפשו את זה בתוך הדיסקריפשן של הפרק, ואנחנו מבטיחות לתת תוכן כיפי ומעניין.
מי שהיה איתנו באינסטגרם, בשידור לייב של סם אלטמן, המנכ"ל של OpenAI, שמפתחת את ChatGPT, בוודאי זוכר שאחת השאלות שהעברנו שם הייתה, מהקהל, והייתה שאלה של, אני לומד תואר במדעי המחשב, האם יהיה לי מה לעשות עם זה בעולם שכולו AI? שאלה שלא מעט, אגב, סטודנטים שואלים את עצמם היום, ואני חושבת שזה מדייק את הפחד הזה, או אולי אתה לא נודע.
נכון.
בקטע הזה של כולם מדברים על AI, כולם אומרים שאנחנו תכף מוחלפים, וספציפית במקרה של פיתוח, אני חושבת שהיום אנחנו רואים המון מפתחים שכבר לא מתביישים להגיד, כן, יש לי את הקופיילוט של מייקרוסופט, ואני עובד עם זה, וזה כן. נתן לי את הבג הזה, והכנסתי את זה בחזרה, וזה תיקן לי, וממש רואים, וזו קהילה מאוד ככה מפותחת.
נכון.
ואני חושבת שכבר רואים שיש איזשהו שינוי אולי ב-state of mind, אולי מבינים באמת את הגבולות של זה, וזה הופך אותם, או אולי את הסקילים שהם צריכים להביא לשולחן, לסקילים אחרים או נוספים. וזה מעניין להבין רגע אם זה בכלל משהו שהוא עוזר להם במכפלות, או משהו שבכלל עכשיו הוא עוזר להם במכפלות, אבל אחר כך הוא יחליף אותם.
אני חושבת שגם מה שאנחנו רואים הרבה זה שגם בכלים הבסיסיים, כאילו גם ב-ChatGPT, אנחנו רואים המון אנשים שממש לוקחים את ChatGPT, ומכניסים לו חתיכות של קוד, ומבקשים ממנו או להריץ שאילתות על הקוד עצמו, זאת אומרת, נגיד על הדאטאבייס, או לבדוק איפה יכולים להיות באגים, זאת אומרת, אנשים משתמשים גם ב-ChatGPT היום, כדי לפתח תוכנה, ונורא מעניין להבין איך חברה כמו קודיום שגייסה לפני 3 חודשים, $11 מיליון, ועם הכנסה של Generative AI, צריך לומר, בכלל מתמודדת עם העובדה הזאת שכל הענקיות ממש דופקות בדלת ואומרות, היי, היי, אנחנו פה, אתה לא לבד. בוא נעשה את זה, בוא נבין של מי המשחק.
אז אני רוצה להציג את האורח שלנו היום, איתמר פרידמן, מנכ"ל וקו-פאונדר של קודיום AI. היי.
הלאה, נעים מאוד. מאוד שמח וגם מתרגש להיות פה.
תודה רבה שהצטרפת אלינו, אז נשמח שתציג את עצמך בכמה מילים ותספר טיפה על קודיום.
בטח. נשוי פלוס 2.5. הייתי פעמיים CTO של VC-backed startups. אני פעם מאתגר את עצמי להיות ה-CEO. זה היה אחרי שהפעם האחרונה מכרתי את החברה לאליבאבא גרופ, ויצא להיות באליבאבא כ4 שנים, ושם יצא לי לחוות את התפקיד הזה של מיני-CEO. באליבאבא בנינו מערכות AutoML, זה אומר אוטומציה של Machine Learning, ויצא לנו לפתח לא מעט Large Language Models. ומכיוון שבמשך 20 שנה בערך היה לי בעיה של בדיקה של קוד בחלק מהצוות הפיתוח, כאילו בכל הצוות הפיתוח, סליחה, פלוס ראיתי את העוצמה של Large Language Models, אז בעצם בין היתר עזבתי את אליבאבא, ואחרי קצת זמן פתחנו את קודיום AI לתקל את הבעיה הזאת.
מדהים, אז עשית חיבור של בעצם צורך שלך כ-CTO, שמנהל צוותי פיתוח, עם היכולת הזאת הטכנולוגית החדשה.
נכון.
והנה סטארט-אפ מעניין, שבעצם מגיע לעשות איזשהו פתרון לפיתוח, אבל אני רגע שואלת את עצמי, האם זה באמת רק עוזר להם? או שאחרי, לא יודעת, ואני יודעת שקשה לנבא קדימה, אבל אחרי שנה של שימושים כבדים במוצר, זה בעצם מייתר אותם.
אוקיי, אז רגע אני הצגתי את עצמי וככה קישרתי לכל ימי, אבל בכל זאת אני רגע אגיד מה אנחנו עושים, כי זה קשור לשאלה ברשותך. אז אנחנו בונים AI Coding Assistant, אוקיי, עוד אחד, אבל Helping Developers Reaching Zero Bugs. ואנחנו מתכוונים ממה שאמרנו, קודם כל, המטרה היא לעזור לדבלפרס. אני לא אומר שזה לא יהפוך לעזור לקריאטורס, אפשר לדבר על זה, ודיברתם על זה לא מעט פרקים, כאילו שיותר ויותר אנשים יכולים להיכנס לתחום המרקטינג, בגלל שיש את הכלים האלה וג'וניורס יכולים, וגם אנשים שלא יכלו, אז גם פה אנחנו נאפשר לקריאטורס לייצר קוד, אבל עדיין אנחנו באים להעצים את האנשים, ולאפשר לנו לפתח בביטחון, עם זירו בגס, כמו שיש את ה-Zero Omission של של טסלה, אז אנחנו, הוויז'ן שלנו זה Zero Bugs. עכשיו, יש כל מיני רמות של אוטומציה, ואני מצפה, אם אנחנו רגע שוב נקביל ל-Autonomous Driving, אז אני מצפה שעד Level 4, ששם גם יש, בכל זאת, אם יש איזשהו מישהו שנמצא באוטו ולא מסתכל ולא נוהג, עדיין כאילו יכול להשתלט ולעזר, אז אני מאמין שיהיה העצמה של המפתחים. והמפתחות, ובאיזשהו מקום, ב-Level 5, כאילו יש אוטומציה מלאה. יחד עם זאת, מישהו צריך להגיד לאוטו לאיפה הוא רוצה להגיע, מה היעד A ליעד B, ואני מאמין שיהיו הרבה מאוד מקרים שבו צריך מפתחים בשביל להגיד לאיפה רוצים להגיע, אבל גם שהרמה של האוטומציה היא די תעצר באזור 4. אוקיי, זאת אומרת, במובן מסוים שתמיד יהיה את המשימה שאנחנו רוצה שבני אדם יהיו מעורבים בה, מכיוון שהסופטוור נהיה עוד יותר מסובך, מכיוון שיש לו אינטגרציה לכלים שה-AI לא מגיע להם, מכיוון שיש לו אינטגרציה לאנשים, ולכן, כמו מקצועות אחרים, שהיה, וזה אני אסיים, היה איזה נסיקה בכמות, בצורך, נגיד, הנדסת חשמל, הנדסת חומרים, סליחה, התכוונתי חומרה, ויש אחר כך ירידה, אז אני מצפה שגם בתוכנה תהיה איזושהי ירידה, כי יהיה רמה של אוטומציה, אבל אני לא חושב שזה מקצוע שיעלם לצורך העניין.
אתה אומר פה משהו שהוא מעניין, אמרת, אני עוזר למפתחים להגיע ל-Zero Bugs, זה אומר שתיאורטית, אם אני צוות של מפתחים ומפתחות, בסיניור לבלס שונים, אז בעצם איך אתה בודק את הסקילים שלי? אז בעצם הסקיל שלי יצטרך להיות, כלומר, אם אני מפתחת 5 שנים, ולידי יושבת מפתחת של שנה, ושתינו משתמשות במוצר שלך, אז לשתינו לא יהיו באגים, למרות שאני אולי אעשה לתוכנה שלך חיים יותר קשים, אבל בסוף האוטקאם יהיה אותו אוטקאם, אז אני שואלת את עצמי בכלל, האם ההבדל בין סיניור לג'וניור יהיה אולי באיזשהו סקילסט אחר?
שאלה מעולה, וזה מתקשר גם למה שאמרתי קודם. אני חושב ש software is eating the world, ואני חושב שהיה לנו איזושהי הגבלה של מה שאנחנו יכולים לעשות עם software, בגלל ההגבלה האנושית של מה שאנחנו מסוגלים לתפוס עם המוח שלנו, וככל שנתקדם עם ה-AI, אנחנו כבני אדם נוכל לעשות software יותר ויותר ויותר מתוחכם. למשל, האם בעיית הרובוטיקה, זאת אומרת, זה שהרובוטים יסתובבו ברחובות, זה בעיה של חומרה או בעיה של תוכנה? נניח רגע שבא שתוכנה רק בשביל השיחה, יכול להיות שכרגע לא הצלחנו לפתח את התוכנה המספיק טובה, כי זה יותר מדי מסובך בשבילנו, אנחנו כנראה נצליח לפתח את התוכנה הזאת לרובוטיקה היותר מתקדמת, בעזרת ה-AI. ואז אני מוביל לזה שאני רוצה להגיד שיהיה כל מיני רמות של סופטוור. ובסופו של דבר, המפתחת המאוד מאוד מקצועית, שגם מכירה לרמת ה-NOPES, רמת אסמבלי, ואולי יש צורך מסוים.
תגיד כמה מילים מה זה אומר אסמבלי ונופס והכל, כדי שאנשים יבינו בקונטקסט.
אולי להגיד, זאת אומרת, לאורך השנים, לפני 50 שנה, פיתחו עם כרטיסים, ירדו לרמה של ממש הפקודות בתוך ה-CPU, ולאט לאט השפה נהיה יותר ויותר אבסטרקטית, והיום מדברים על זה שאולי השפת פיתוח היא למעשה אנגלית, נכון? עכשיו, לא נעלמו האנשים שמפתחים בשפה שהיא יותר נמוכה מסקריפטים ואנגלית, הם נמצאים באינווידיה, בכל מיני מקומות כאלה ואחרים שצריכים לרדת לדרייברים ועד כדי כך לרמה של הפקודות ל-CPU שהן כבר כתובות בצורת מחשב. וככל שעוברים השנים אנחנו צריכים פחות ופחות מאלה, אבל הם עדיין קיימים, אני חושב שאותן מפתחות ממש ממש מקצועיות, יכולות שיקבלו שכר כל כך גבוה, שירצו אותן במקומות שצריך את זה, וכאלה שהם מסתדרים עם הכלי AI, אז הם יהיו בחברות שהם פחות צריך את זה, אז זה איך שאני קצת עונה לשאלה שלך, שבסופו של דבר עכשיו אם יש שתי רמות באותה חברה, אז כמות האינטראקציה, עכשיו, תשובה קצת כזה, קצת מתחכמת, עכשיו אני סוף להגיד שבאותה חברה, נגיד בכל זאת, מאוד הגיוני שיהיה שתי רמות, מפתחת ברמה כבר מפתח קצת פחות, היא תגיע לזה בכל זאת יותר מהר, בגלל שכמות האינטראקציה שתצטרך לעשות עם ה-AI נמוכה יותר. יהיה פה איזשהו אינטראקטיבות, זה מה שאמרתי, אפילו ב-level 4, לאיך להכווין את ה-AI, איך לנסות לעשות את הסטאפ הראשוני כדי שה-AI יוכל לצאת לדרך מ-A ל-B, לבחור את ה-B הזה. אני לא אומר שלא יהיו גם AI שיעזור לך לבחור את ה-B, אני לא אומר שלא, אבל חלק מזה גם יהיה מעורבות של, כמו שבחלק מהפרקים הקודמים, שעדיין מערבים בני אדם ויש שם ניסיון והבנה של מערכות.
אז בעצם מה שאתה אומר, אם אני רגע, זה בעצם שבחירה לעשות אוטונומיה כאילו של הכתיבת קוד, ברמה 4, זאת אומרת שאתה מאפשר למוח האנושי עדיין להתערב בזה. השאלה היא אם זה מגבלה, או שזה בעצם החלטה מודעת כדי לא לדרוס את תפקיד המפתח.
אני כן רוצה להגיד שאני מחלק את התשובה שלי ל-5, 10, 15 שנים, כאילו לצורך העניין עוד 17, 18 שנה, שהכל פה יהיו רובוטים ברחובות, אז רובוטים ידברו עם רובוטים, ואני לא יודע איפה אנחנו נהיה, ואפשר לעשות רגע שיחה על הדבר הזה, ואז לא צריך אינטראקציה עם אנשים ומערכות וכל דברים כאלה, ואני אשמח גם לדבר על זה, אבל כל עוד העולם הוא human-centric, אני לא חושב ש 100% מעולם הסופטוור, ואפילו לא מתקרב לזה, יגיע לרמת אוטונומיה 5, וגם אז, מה שאני מנסה להגיד זה שברמת אוטונומיה 5 בכל זאת, כאילו מדברים על זה שהבן אדם מחליט מה היעדים, וחלק מזה, כן, זה שיחה עם ה-AI למה אפשרי ומה לא אפשרי. אוקיי,
אבל
זה בעצם מחזיר אותי לרמה 4.
אבל זה לא מה שאנחנו עושים היום? זה לא מה שאנחנו עושים היום? כבר היום אנחנו מדברים בעצם מול המערכת, מול ג'נרטיב AI, ואנחנו אומרים לו, אנחנו רוצים שיהיה ככה. הוא כותב לי. כן. אז במה זה שונה מעוד 5 שנים?
אם אני אגב, בעצם יש פה את הרמות של האוטומציה, שוב, אני, פעם שמה שאני מנסה להשוות ל-driving cars, ל-autonomous driving, כי אתמול בלילה ניסיתי לחשוב גם להביא רעיון חדש, שם למשל עד level 2, הבן אדם מקבל assistant, ומלבל 3 ומעלה, בעצם יש איזשהו ממש לא question and answering, לא בוא תעשה לי enhancement, אלא ממש תיקח ממני משימות. ומה שאתם דיברתם בהתחלה, ל-ChatGPT, אתה קצת כזה שואל אותו דברים, אתה מאוד הדרייבר עדיין.
נכון.
אוקיי? אתה לא אומר, עכשיו תיקח אותי, עשיתי חשיבה, אם אתה תיקח אותי מ-A ל-A tag דרך אזור לא סואן ו-B, אתה תוכל לקחת ממני את הנסיעה וצא לדרך, שזה נגיד level 3 ומעלה. אז אני חושב שהיום, סליחה, אין כאילו, לא ראיתי יותר מדי level 3, לא לדבר על level 4, יש כאלה שמנסים, יכול להיות שמה שיקרה להם זה כמו המתחרים של מובילאי. כן? כאילו שאנחנו היום מתלהבים ואוטונומוס דרייבינג, אבל יגיעו ללבל 4 של אוטונומוס דרייבינג, אבל זה לוקח טיפה יותר זמן למה שחושבים. ואני חושב שפה יש אולי פחות קושי, כי אין פה עולם הפיזי כרגע ועוד רגולציה, הן יותר מופחתות, אבל נגיע יותר מהר מאוטונומוס דרייבינג, אבל לצורך העניין אנחנו עוד לא שם. זה לא המצב כמו שהולך להיות עוד 5 עוד 3 שנים, אם לא פחות, שבו יש לך כבר ממש אייג'נטים, שאתה נותן להם לא question answer, אתה נותן להם task עם requirements, הם מדברים איתך לוודא שהם מבינים את ה-requirements, או הן, ואז הם יוצאים למשימה, ואולי חוזרים אליך רק שיש שאלות לברות.
אז זה בדיוק מה שאני רוצה רגע להתמקד. אם אני לוקחת את המוצר שלך, ונגיד אני אקח את ג'וניור, סליחה שאני נקעת על הג'וניור.
לא, מעולה.
זה פשוט, אני רגע מנסה להבין איך זה משנה אותנו, או מפתחים שזה קהל היעד, אבל מצד שני גם יכול להיות שדווקא לא מפתחים הם קהל היעד, כי אולי אני עכשיו יכולה לעשות ג'נרציה של קוד, אני עכשיו רוצה לכתוב לי נגיד אתר. אני רוצה לעשות דף נחיתה. ואני מבינה prompt engineering, ואני מבינה איך לנהל את המכונה, כי נגיד שלמדתי את זה, ונגיד שאני יודעת את זה, אבל קוד אני לא יודעת. אני יכולה לבוא לקחת קוד עכשיו מסתם, ChatGPT שם קוד, לקחת את המערכת שלך, בואי, עכשיו תעשי לי את הטסט על זה, תרשמי לי, אני מריצה את הכל בתוך לופים, שבעצם לקחתי ממקום אחד קוד, ממקום אחד בדיקות, עשיתי משינג, ואני לא מפתחת. בג'וניורים, זה כאילו, זה נותן לי כוח על מה שנקרא, אתה רואה שזה מפשט את תחום הפיתוח, או שאתה רואה שזה בעצם מעצים ומייעל את המפתחים הסיניורים?
אז אמרתי, מעולה, אמרתי בהתחלה, אני חושב שזה דוחף את כולם כלפי מעלה. אוקיי? לדעתי לא דוחף את כולם בצורה שווה. לדעתי כרגע נבנים הכלים שעזרו לעזור לדחוף את כבר אלה שהם נורא מומחים כלפי מעלה. אני חושב שלצורך העניין, אם אתה מומחה בתחומך ממש, ואתה שואל את ChatGPT לתחומך, אתה תקבל הרבה פחות ערך ממישהו שמבין קצת פחות. אגב, ממישהו שלא מבין בכלל, גם בבעיה לדעתי, כי בסופו של דבר, אתה כן צריך לדעת לבחון את התוצאה של ChatGPT. אם מדובר בהיגיון בריא או משהו שאני יכול להתנסות מולו, אז אני יכול לעשות פה איתרציות לבד. אבל אם זה קשה לעשות איתורציות כמו בסופטוור של אנטרפרייז, אז אם אני אין לי דרמה בסיסית, קשה לי באמת להשתמש בזה. אז נגיד, אני מסכים, ג'וניור ופלוס, נגיד, יכול מאוד, יכולים לנות. לסופטוור יש כל מיני רמות. זאת אומרת, אם אתה רוצה לבנות אתר כמו וויקס, עם דאטאבייס, בלי דאטאבייס, אתה רוצה לבנות עמוד נחיתה, אתה רוצה עכשיו לבנות סופטוור שעושה טרנזקשנס ומבטיח no single point of failure, וכל דברים כאלה, יש כל מיני רמות. בסופו של דבר, אני חושב שכן, הכלים הקיימים, ואפילו עוד יותר הכלים שהולכים להתפתח, יאפשרו לקריאטורס לייצר הרבה סופטוור שהם לא יוכלו לייצר קודם, אולי אפילו לא בכלל. אבל זה לא אומר שבשלוש-חמש שנים הקרובות הם יוכלו לייצר את התוכנה שמנחיתה את החלליות של אילון מאסק על המאדים.
אז מה שבעצם אתה כן אומר, זה שאותם מפתחים יעשו פחות עבודה שהיא שחורה. כאילו זה בעצם הדיבור כדי לפנות זמן, כי בסופו של דבר בוא נודע על האמת, לכתוב טסטים, זה לא פן לאף אחד, וזה בעצם הדרך להגיע למצב שיש לך מעט באגים, או אפס באגים. אז איך מייצרים מצב שבו אתה אומר להם, שמעו, אתם לא צריכים לכתוב עכשיו את הקוד הזה, אני עושה את זה בשבילכם, אני כותב לכם את הטסטים, והם סומכים עליך שעשית את זה נכון.
אז חזרתי מהוואלי, ואסור להגיד עבודה שחורה. צריך להגיד עבודה סזיפית, או משהו
כזה. כן, אני באמת לא פוליטיקלי קורקט כל כך.
אוקיי, אני לא אמשיך. ואני אנצל את זה רגע להנחתה לפני שאני עונה טיפה להגיד בכל זאת על קודים AI, אז זה שתי סיבות למה שעשינו. אחד רגע פרקטית הזכרת, ואחד רגע טיפה יותר ויז'ן שדיברנו עליה. מפתחים מפתחות, או שהם לא כותבים מספיק טסטים כי הם פשוט שונאים את זה, או שהם כותבים טסטים והם שונאים את זה. ואנחנו בקוד ימי באנו להפיץ אהבה לעולם הפיתוח, ודי עם הסינה הזאת למשהו כזה חשוב. וזה
ככה אחלה. מפיצים אהבה לעולם הפיתוח, מחליפים את המפתחים?
למה להחליף?
כותבים משהו במקומם.
הוא לוקח את מה שהם לא אוהבים לעשות, ואומר להם, הנה מתנה.
במיוחד אם אתה מדבר על ה-component level ו-unit test level, ועל הגבול של integration, זה לא שיש עכשיו איזה מישהו שלקחת את העבודה, כמו שמישהו ספציפי או מישהי ספציפית, שאני לוקח את העבודה שהיא שונאת. לעשות, אוקיי? אז זה הסיבה הראשונה, זה אחלה ביץ'הד לעולם הזה של Intelligent Software Development World. הדבר השני, בעצם מה שאנחנו הרבה מדברים כאן, לפחות איך שאני, אנחנו מאמינים את זה בקודים AI, שלהגיע לרמות אוטומציה יותר ויותר גבוהות, אתה צריך לתת ביטחון במה שה-AI עושה. ואיך אתה נותן ביטחון אם לא אתה יודע איך לבדוק את מה שה-AI מציע. אז בעצם אנחנו טוענים שהאסטרטגיה שלנו, שאנחנו, ושאלת את זה קודם, איך אנחנו מתחרים בגדולים ובגדולות, אז בסופו של דבר יש לנו פוקוס מאוד רציני על בדיקתיות של טסטינג, ויש לזה UI, אפשר להסתכל להוריד אותנו במרקט פלייס של VS Code או ב-JetBrains, להוריד אותנו, יש לנו UX UI מאוד ייחודי, לא ניסינו לעשות, זה לא פשוט לא הייתי עם קופי סטנדרטי לצ'אט, או למשהו שהיה קודם, יש בעיית UX UI מאוד רציני, דאטה מאוד ספציפי, מערכות שמשלבות בין שיטות של טסטים, התקופת היוונים עוד שמפתחים הרבה זמן, אבל עם AI ממש משולב, הייתי אומר 50-50 כזה, וזו בעיה מאוד ייחודית, ואם אתה מצליח להגיע לרמה מאוד גבוהה, שאני חושב שאנחנו כל חודש מתקדמים, אז אתה, בסופו של דבר, כל השאר הפיצ'רים כמעט באים חינם. כאילו, אם אתה יודע לבדוק ממש טוב קוד, אז למה שלא תעשה PR, אם אתה יודע, וכו, אוקיי? כאילו, בדיקה, ריוויו, קוד ריוויו, כן. כאילו.
איך אנחנו מייצרים מצב שבו אתה גורם להם לבטוח בך, ושהם הסכימו להחליף את מה שהם עושים היום, בך, ולהכניס את הקוד שלך לתוך המוצר.
מפתחת עכשיו למדה Computer Science בטכניון, אני מתערב שעל 4 שנים, אולי 1%, הושקע בללמוד איך לעשות טסטים. זה אמנות, אם תשאל, כאילו, דירקטורית, engineering, תגידי לי מה זה code smells, בטח, א' ב' ג', מה אתה שואל אותי חצוף? אם אתה שואל אותה מה זה test smells, יש דבר כזה בכלל? ובעצם אנחנו מתחילים במשימה שאנשים לאו דווקא רוצים להיות מאוד educated, ואנחנו אגב כן רוצים לעזור להם להיות educated לגביו, אבל לא בכוח. בוא תראה איך עשינו טסט ככה, איך עשית טסט ככה, יש לך פה instruction כזה, אתה יכול להחליף את זה לזה, ופיצ'ר שפיתחנו ממש יצא שבוע שעבר, ועכשיו עובר התקדמות, זה אנחנו בנוסף לקוד coverage, אנחנו עושים behavior coverage. מה שקוד coverage אומר זה, הטסטים כמה שורות קוד, יש עוד שיטות, אבל branch coverage, אבל כמה שורות קוד מחוסות על ידי הטסטים. עכשיו אנחנו מנתים מדד כמה מההתנהגויות של הקוד מחוסות על ידי הטסטים. ובעצם לעשות את כל התהליך הזה, זה אם אתה לא תשתמש בקוד UI, אתה פשוט לא תעשה את זה. ומה שאתה יקרה לך זה מה שקרה לנו באליבאבא, שזה צוות דחפנו אותו להתקדם נורא נורא מהר, דחף איזה פיצ'ר, ולמשך דקה עשינו בלנק לעמוד של טאובאו, שזה המקבילה של eBay, וזה עלה בסביבות 8 מיליון דולר. אוקיי? כי לוחצים עליך להתקדם, 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 ונשאר לך זמן בסוף, אתה עושה את הטסטים. כי אין לך כלים, כי לא למדת איך לעשות את זה, וזה לא נעים.
זאת אומרת שזה סים, כאילו אתה אומר לי, לקחתי משהו שהוא כאילו לאף אחד אין כוח, הוא מאוד 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 חשוב שהוא יקרה, כי כשהוא לא עובד טוב, אז זה באמת נזק כלכלי גדול. אבל לא, למפתחים לא אכפת. זאת אומרת, זה כאילו, זה כאב שאני לוקח מהם בשמחה, הם ייתנו לי אותו בשמחה, וכולם יהיו מרוצים. אני רוצה רגע לקחת את הזווית שנייה לתוך מה שקורה אצלך בבית. זאת אומרת, שאתה CTO.
לשעבר, הייתי, כאילו זה קשה להיפטר, הוצאתי מהברידים את
אבל הרקע שלך הוא, הרקע שלך הוא של CTO, ואני מניחה שגם פה בחברה אתה באת עם איזושהי החלטה מאוד ברורה של מה לבנות ומה לקנות, בתוך מה שאתה עושה. כאילו, אתה בסוף, יש לך איזשהו פרופרייטרי, שאתה אומר, הנה, זה מה אני יודע לעשות, שאי אפשר להחליף אותי בכזו קלות. אני באמת שואלת, הסיפור הזה, אני לא יכולה אותו היום לממש בצורה אחרת אצל שחקניות גדולות.
אוקיי, אז בעצם השאלה, רק מבטא שאני מתעשרה, השאלה היא, רגע, אתה לא עושה משהו שבשאר שנייה לבנות?
או אם אתה לוקח בעצם ג'נרטיב ומכניס אותו, אז האם אתה לא פה בעצם חושף את עצמך לאיזושהי תחרות מצד הגדולות שיכולות?
כן, אז זו שאלה, רגע אני אכליל אותה, שהיא קיימת כבר המון שנים, נכון?
נכון.
נראה לי מאות. ובעצם אני חושב שאני ארשה לעצמי רגע לדבר גנרי, אבל אני אתן דוגמאות של עצמנו, אתה צריך לפלח את זה לשתיים. אחד זה מה אינרנטי ומה לא אינרנטי. כאילו, אינרנטי הכוונה היא כל מיני דברים שלא קשורים הגדולות, יש להם תכונות מסוימות שנגיד לא יכולות לאפשר להם לעשות משהו. לא משנה, גם אם ירצו, אוקיי, זה אינרנטי, ולא אינרנטי זה נושאים כמו, למשל, שאנחנו מפוקסים וכל מיני דברים בסגנון הזה. אז נתחיל רגע עם האינרנטי דווקא, נכון? כי זה כאילו כל השאר אולי, נגיד שזה טיפה בולשיט. אני מאמין שזה מאוד חשוב, עניין של פוקוס הזה, אבל נתחיל רגע עם האינרנטי. למה יש דאטה דוג? למה? למה צריך? ל-AWS יש להם את ה-CloudWatch, ולכל אחד יש את הכלים שלו, אבל שאלה למה קיים Datadog? אז אני מאמין שחלק מזה נובע מ-Datadog היו טובים, execution, focus, אבל יש בזה משהו קצת counter-intuitive מבחינת AWS.
רגע, תגיד מה זה Datadog למי שלא
מכיר. סליחה, Datadog זה ב-Cloud Observability, זה אומר להסתכל על הפעילות של האפליקציה שלך בענן, ולבדוק את התקינות שלה, לעקוב אחרי התקינות שלה. שאלה למה שחקן חיצוני, בעצם מצליח כל כך בגדול, וגם קטגוריה שלמה של חיצוניים. ואני חושב שיש פה איזושהי הגבלה. כי בעצם לסכניות הגדולות יש להם אינטרס להיכנס לתוך, יותר לתוך העולם של code generation. שתכתוב קוד איתם, תתממשק עם הכלים שלהם, שתתחבר לגיטאב שלהם, תתחבר לקלאוד שלהם וכל הדברים כאלה. אוקיי, אז יש שחקן, יבוא ויבדוק לך אם זה נכון או לא נכון. אז אגב, מדי פעם עושים שם טעויות, וסנופלייק נכנס ומפריע להם חבל הזמן, סנופלייק זה בעולם הדאטה, למה שהשחקנות הגדולות לא יעשו את סנופלייק? אבל בכל זאת, אני חושב שסנופלייק זה יותר כזה ברח להם מתחת לידיים מאשר דאטה-דוג, ששחקנית ענקית, שהיא לא בדיוק במיין פלו, ובאיזשהו מקום אולי הגיוני ששחקן חיצוני ידע לעבוד, להיות אגנוסטיק. לא משנה איזה ענן אני משתמש, לא משנה איזה חתיכות קוד, אני לא רוצה לסמוך על אותו שחקן שיש לו את האינטרס לדחוף לי עכשיו ועוד ולהשתמש עוד, אני רוצה שמישהו שמאפשר לי compliance, אפילו יש חברות, שזה אפילו צורך בשבילם, ששתי חברות שונות מספקות להם את היצירה ואת הבדיקתיות. אז יש פה משהו אגנוסי שמתאים לשחקן חיצוני, זה המקבילה שלנו, אנחנו קוראים לזה code generation ו-code integrity. בעצם הענף, הביץ'הד, הסאב-מרקט שאנחנו בעצם מטרגטים, זה קוד אינטגריטי. הלכנו, היינו עכשיו חלק מתוכנית אייקון בוואלי, והגיע אחד מה, לא רוצה להגיד, אחד מהפאונדרים של חברה ישראלית, אחד המוצלחות, ואז הוא אמר, וכל הקוד ג'נריישן הזה, איך אני יודע לבטוח? יש איזה מונח חדש כזה, קוד אינטגריטי, ויש איזה סטארט-אפ כזה שמדבר איתנו על זה, וזה היה אנחנו. והרעיון הזה של למצב שקוד ג'נריישן ואינטגריטי זה שני דברים שמשלימים כמו בניית של הקלאוד, והקלאוד, קלאוד אובזרביליטי, זה, הנה, זה תפע, אני לא דיברתי איתו בחיים.
אני בעצם עומד בצד ושומר עליכם.
נכון.
לא משנה אם מי יצר לכם את הקוד, יצר אותו מתכנת, יצר אותו מייקרוסופט, יצר אותו GPT, יצר אותו שם קוד אחר שעוד יגיע ואנחנו לא יודעים.
וזה יקרה. שכמה AI שונים ייצרו.
אני, כן, אני אהיה הבקרה. לא משנה איזה קופסאות חיברתם. דיברנו פה בפרק של לייטריקס עם ירון, ה-CTO של לייטריקס, והוא אמר, אנחנו עכשיו מנסים להבין איזה קופסאות לחבר. אז אתה אומר, לא משנה איזה קופסאות תחברו, אני יודע לבוא ולעשות בדיקה ולתת לכם את ה... כאילו את הטסט שמתאים לכל מה שיצא לרם מכל החיבורים האלה.
נכון, כי יש כלי אחד. אגב, אולי אני אפילו אקח מקרה קיצון של אותו שחקן, גילו של אותו, של מייקרוסופט. כלי אחד שעזר לייצר איזשהו framework קוד, ואז כלי אחר שעזר לייצר עוד חתיכות קוד בפנים. מייקרוסופט גדולה, מי אמר שכל זה באמת הם עבדו קשה, ששני הצוותים האלה התממשקו והכל, כאילו עם כל הכבוד, זה לא כל כך קרה בעבר. אז יש פה איזה כלי חיצוני שעוזר להסתכל ראייה הוליסטית של קוד אינטגריטי.
איך אתה בודק את עצמך?
שאלה מצוינת, אז אנחנו א', משתדלים להשתמש בטכנולוגיה שלנו על עצמנו, וב', כן משתדלים לחשוב בצורה יסודית, אני אתרגם את זה באנגלית לעברית, לחשוב בצורה יסודית על הפונדיישן, פונדמנטל שלנו, של, על מטריקות שלנו. כמו שאמרתי, יש קוד קוורג' והתחלתי להגיד, אנחנו מציעים behavior coverage, וכאילו להיות upfront ולקבל על זה פידבק וכדומה, ואז להביא את זה לידי ביטוי בתוכנה, ויש לנו אגב, אז מה שאני מנסה בעצם להגיד זה להיות מחושבים, להיות פתוחים לגבי המחשבות שלנו כדי לקבל ביקורת. בסופו של דבר אנחנו כן מציעים מוצר שהוא ML-based, סטטיסטי במובן מסוים, כאילו יש קצת האם ML זה סטטיסטיקה, זה אחד עם עטיפה של השני, ולכן כאילו אין פה גרנטי מוחלט, אלא יש איך אתה משלב בין השיטות הישנות לחדשות, כדי לעשות את זה כמה שיותר עדוק. זה מה שאנחנו מדברים.
אני רוצה לשאול אותך, מה מבחינתך, אתה עובד עם ג'נרטיב, אתה כבר, יש לך ניסיון עם large language model, זה נשמע שזה לא חדש לך התחום, אבל מה מבחינתך תרחיש האימה עם AI? מה לא יעבוד טוב? מה יכול להשתבש?
אוקיי, בכל זאת, שנייה אחת, יגיד, ChatGPT לא הפתיע אותי, אני מקווה שאשתי לא תיקסה שאני מזכיר אותה פעמיים, הרבה פעמים הייתה, רואה אותי מוטרד, BC, before chat GPT, מ-AI, והייתי מדבר איתה על זה, והיא כאילו, אתה מסתכלת ואומרת לי, אולי אתה צריך לבחון, כאילו, יש פה בעיה, איך שאתה מדבר על AI, ומשהו פה יצא, אחרי, אני חושב שלשמחתי, אחרי ה-AC, after chat GPT, זה כבר לא ככה. אז לא הפתיעו, אני חושב שעטפו את זה ממש יפה, UI, וכן יש פה פריצות דרך הרבה על ה-UI וכל מיני דברים קטנים, אבל מי שממש אומר תחום זה לא, לדעתי, לא הפתיע, ומה שכן, אני לא אגיד שזה לא יגרם לי עוד יותר, כאילו לחשוב על איפה העתיד הולך, והאם יכול להיות לזה דברים רעים, אני אענה לך מבטיח, אבל בכל זאת רוצה קצת אופטימיות, אני למשל חושב, אם תשאלו אותי 10 פעמים למה, יכול להיות שישבר לי הלוגיקה, אבל אני חושב שיש יותר סיכוי שהיה יציל אותנו מאשר יהרוג אותנו, או דברים כאלה ואחרים. אני חושב שבדרך יהיה כאוס. בסופו של דבר, אני חושב שיהיה לא universal base salary, base income, אני חושב שיהיה national base income, כי כל ה-universal הזה, לא, מה קרה?
באיטליה, זה מה שאיטליה עכשיו עושה.
כן, למה שמישהו הסכים לדבר הזה? כאילו, universal, יהיה national base income. להגיד משהו על זה, או שלמקרה של מי שלא מכיר?
תגיד.
אוקיי. אז אם AI עושה בשבילנו את כל המצב קיצוני שהם, כאילו, אין יותר עבודות, לא משנה אם זה AI או לא, סתם לצורך העניין, אז איך הסוסייטי שלנו יכול לעבוד? ומדובר פה על איזשהו, למשל, framework, רעיון, שמדבר על איזשהו קומוניזם במובן מסוים, שכולם מקבלים איזשהו base salary בסיסי שיכול לפחות להספיק להם לבייס. ואני פשוט חושב שהיוניברסל לא הולך, וזה יהיה national, ואולי יש לנו מצד אחד נקודה טובה, כי יש לנו את המגזר מסוים שעוזר לנו להתעסק בזה, אנחנו צריכים להתעסק בזה, להבין איך זה עובד. מצד שני, כאילו, זה יהיה national, לא יהיה לנו חסד, וצריך פה שהמדינה תהיה נורא חזקה ותהיה מובילה בתחום. ולכן, לדעתי, רוב הסיכוי, מה שהולך להיות, זה כאוס מסוים, כי הוא פתאום עבודות עוד 10 שנים, אולי, אני נשמע לך...
10 שנים לוקחת... זה נשמע לי עוד המון
זמן. אוקיי, אז אני מוכן לרדת
ובדרך יהיה לנו כאוס? זאת אומרת, אתה אומר מהיום 10 שנים של כאוס?
אני מוכן לרדת ל5, אוקיי? אבל אני לא חושב ששנה הבאה יהיה כאוס, אוקיי?
כן, נכון.
אז אני מוכן, עוד 5 שנים
יהיה... 5 שנים זה עדיין דבר שהוא מטריד לאנשים שלומדים עכשיו...
אבל לוקח זמן, זאת אומרת, זה לא ביום אחד יהיה מ-4% ל... סליחה, אני לא יודע כמה אנחנו, מ-6% ל-20% ל-30%. אני חושב שזה ייקח את זה כמה תשע... כי יש גם, כאילו, לאנשים לוקח זמן להבין, אגב, כאילו, שהם צריכים לקצץ וכל מיני דברים בסגנון הזה. אז בסדר, יאללה, בואו, אז יהיה 5 שנים, ואז יהיה כאוס. אבל בסופו של דבר אני חושב שדווקא זה ייצור פה עולם שיש יותר סיכוי שיציל אותנו מאשר הרוג אותנו. אוקיי, בסדר. עכשיו, בכל זאת, יש פה תרחישי אימה שלדעתי מאוד קשה לדמיין בדיוק, ואני חושב שזה בעיקר כאילו ניצול של אנשים, את ה-AI כנגד אנשים, מאשר באמת AI שמשתלט על העולם, אבל אני חושב שיש פה כוח אדיר שפתאום נותנים לאינדיבידואל. זה כאילו, ואני לא עומד מאחורי מה שאני אומר, ואני מקווה שלא יצטטו אותי דווקא הדבר הזה, אבל זה כאילו, כאילו לתת nuclear, כאילו, כזה פצצת אטום לכל...
זה באמת נכון. אני אגב מסכימה איתך מאוד על הנקודה הזאת, כי בסוף, כשיש לך המון כוח, ודיברנו פה כבר בעבר על הסיפור הזה של ההנגשה של הקליק. אני אמרתי, זה לא מהיום AI, אבל מה שהשתנה זה ההנגשה. וברגע שכל אחד יכול לגזור אותי, ולהקליט אותי, ולשכפל אותי, ולעשות לי, אז בוודאי ובוודאי שכל הנחלולים וכל הדברים יוצאים החוצה. ובוודאי שזה הרבה יותר חמור אם אתה הולך לתעשייה ביטחונית ותעשיות כמו סייבר וכו'. יש לנו אגב פרק, אם לא אמרנו...
ממתחתנו.
פרק אפל, שעוד יגיע.
כן.
אבל... בסדר, זה בסדר להגיד, זה כאילו, אני מבינה לגמרי, זה לא שכאילו אתה משחיר את האנושות, פשוט יש צדדים רעים שלנו.
זה מה שאני אומר, אני רואה, התחיש הכי גרוע זה שיש איזשהו ארגון מסוים שמצליח כאילו להגיע לאיזשהו יכולות לפני כולם, ולהביא לפריצות ולכאוס והשתלטות וכל מיני דברים כאלה, מאשר כאילו...
Human to human.
כן, כאילו אני חושב שזה יותר סיכוי שקודם כל ה-human ישתמש ב-AI להרוס את עצמנו, לפני שה-AI יספיק להגיע, זה יעצר עוד לפני, כי אנחנו נספיק להרוס, אם הטכנולוגיה תהיה כל כך חזקה, אני חושב שנספיק עוד להרוס לעצמנו. אוקיי, זה תרחיש אחד, אני לא פוסל תרחישים שה-AI ישתלט על העולם, זה לדעתי, אם בני אדם לא יעשו משהו רע, זה יקרה ב-2041.
2041?
כן, ברור.
טוב, זה השם של הפרק. 2041.
2041? רשמתי. טוב, הולך להיות משהו אוטופי גם? לסיכום, כוח העל שלנו עם הבינה המלאכותית.
אוטופי חיובי כאילו?
כן, אוטופי...
כן, כן, סליחה, אני לא...
אוטופי חיובי, כוח העל שהבינה המלאכותית ייתן לנו.
אני עובד בפריימורק, רגע, בפריימורק, אז אני חושב שעד היום, כאילו אני נעזר פה רגע בכתיפי הענקים, אני מקווה שהם צודקים, זה שעד היום הטכנולוגיה... התקדמה גם ביחד עם מוסר, נכון? כאילו, אני חושב שיצחקו עלינו, מה זה יצחקו? ייכסו עלינו שאכלנו חיות. כאילו, יש פה התקדמות הטכנולוגית ביחד עם המוסר, ונכון שיש אנומליות במלחמת העולם השנייה, אבל באופן כללי, לא יודע, שנוח בן הררי, ואני חושב שבסופו של דבר זה יביא לאושר, אני כן מאמין באסכולה הזאת, שנעבור דרך כאוס, אבל בסופו של דבר יהיה פה אושר ולבני אדם, ויצחו ליצור משמעות ונגיע ל... עולמות חלשים. אני הרבה פעמים יושב מול הטלוויזיה, ולא מאמין שהטכנולוגיה הזאת קיימת. כי אני מנסה לדמיין מישהו לפני 100 שנה, שהיה יושב מול הטלוויזיה, ראה את זה סתם בטלוויזיה, דבר כזה, ואומר, מה זה הדבר הזה?
אני עדיין לא מאמינה שאני עושה אי-קומרס מהמיטה, אז ברור שהטכנולוגיה שאנחנו נמצאים בה היום זה...
וזה כאילו עובר לנו מעל הראש...
מהמיטה רק שוכבת במיטה, גוללת.
אני חושב שהיה יעזור לנו לפרוץ גבולות באנרגיה. וברגע שיהיה לנו פריצות דרך באנרגיה, אז תרתי משמע, השמיים הם לא הגבול.
איתמר, זה היה נורא מעניין, ואני חושבת שיש לנו עוד הרבה על מה לדבר. אני מרגישה שרק גירדנו את חודו של הנושא.
תודה רבה שבאת.
תודה לכן, מה שנהניתי.
טוב, גלית, אני אגיד לך מה. מה שאני שמעתי בפרק הזה, זה בעצם הרגע הזה שבו אנחנו מבינים שבכל תעשייה שהיא, ואנחנו חוזרים על זה כל פרק, כל תעשייה שהיא, בסופו של דבר, יהיו אנשים שיקבלו הרבה מאוד בוסט מהטכנולוגיה, ויהיו מסוגלים לעשות דברים שהם לא ידעו לעשות קודם, ולגדול, לצמוח לתוכה. ומצד השני, יהיו אנשים שזה פשוט ייקח להם את העבודה, כי הם היו, נשארו ממוצעים בינוניים, או שהם לא התקדמו, או שהם לא עשו אדפטציה לטכנולוגיה.
אני לא יודעת. אני אגיד לך למה. כי מאיפה שאני שומעת, בוויז'ן, שהוא מדבר עליו, הוא רוצה לקחת, הוא אומר, זירו בגז. עכשיו אחלה. אבל יכול להיות שאני למדתי עכשיו 3-5 שנים תוכנה, ואני אקח קוד כזה, שיעשה לי זירו בגז, אוקיי? ופתאום אני לא צריכה עכשיו להיות הסיניור הזה בין ה-40 פלוס, שעכשיו ל-10 שנים הוא ידע לעשות את הדבר הזה. אני לא יודעת. אני באמת לא... זה כאילו מאוד קשה לנבא את זה, אבל גם צריך לבוא ולראות כמה הדבר הזה יומץ. בוא לא נשכח שאנחנו מדברים הכל מאוד 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 בתיאוריה, כי יש עכשיו כל כך הרבה כלים וכל כך הרבה דברים שאתה צריך גם...
לנווט בתוך השדה.
נכון, איך אתה מנווט בתוך השדה הזה של מה לקחת, על מה לסמוך, לשים פה את הקוד שלי, לשים שם את הקוד שלי. שאלות.
כן, ואני חושבת שסביר גם לבוא ולהגיד שלמה בכלל אנחנו צריכים טסטים בעולם שיש לנו בו כתיבת קוד אוטומטית? בכל כלי, זאת אומרת, אנחנו הולכים לעולם שבו כותבים לנו את הקוד עבורנו, ומי צריך בכלל מתכנתים?
אבל מצד שני, זה בדיוק מה שהוא אומר, או לפחות מה שהוא ציטט CTO שאומר, מי אמר שהקוד הזה מספיק טוב, מי אמר, בסוף תראי, זה גם עניין של טראסט, של המכונה, זה בדיוק לשם אנחנו הולכים. זה בדיוק כמו שעכשיו תכתבי לי סלוגן מרקטיאלי, מי אמר שזה טוב או לא, בסוף את צריכה Human in the Loop, שמסתכל על זה ואומר, רגע, זה מגניב? זה לא מגניב, זה טוב, זה לא טוב, משהו, אנחנו עדיין שם, אנחנו עדיין לא בתהליך שזה מחליף, אנחנו פשוט בתהליך של קופיילוט, זה לא יעזור, זה הדבר הראשון, זה הכלי הראשון שאנחנו מכניסים לתוך הארנק שלנו, ומה שנקרא בעונה הבאה שלנו, אנחנו נצטרך לבוא ולראות אם זה עדיין הסטייט שאנחנו נמצאים בו ברמה של ההתפתחות.
אכן, תודה גלית.
תודה אכן.
ביי.
ביי.